טוב, שלום, אנחנו אוחזים בעמוד 116, כפי שקראנו בפעם האחרונה, את השיתוף של הרב בחוויות שלו כשהוא חלה. אז הוא חוזר לצד התיאורטי, אם אפשר לומר. מי שלמד פעם, קרא, כל עוד דופק, יכול לשמוע, לראות את הקשר ההדוק בין שתי המסות. כפי שקבענו, לא נקרא את זה, יותר נשוחח על זה. כן, והוא חוזר כאן בעצם לראשית המסה, ביחס בין מה שמכונה אצלו ההתגלות הקוסמית לבין מה שהוא קרא בתחילת המסה, ההתגלות החזונית. כאן הוא מעביר אותה לדמות מקראית, שבתפיסה של הרב הוא מייצג את האדם המתייסר. כלומר, קריאה של הרב הרי את המקראות, זה לא שדמויות היסטוריות, אלא הדמויות האלה הם בעצם מכילים, הם חווים חוויות שבני אדם חווים, ולכן הם מהווים מעין טיפוסי חוויות. ובהקשר הזה הוא רואה באיוב דמות שמייצגת באופן מובהק את המסר המרכזי של המסה הזאת. כן, הוא מתחיל כאן בתיאור של ההתגלות הכפולה של הקדוש ברוך הוא לעולם. ההתגלות שהיא דרך הטבע, מה שהוא מכנה כאן ההתגלות הקוסמית, של השמיים מספרים כבוד אל, שם הכל מובן, שם הכל מסודר, זה דרך החוקיות. תרשו לי גם להגיד, הוא לא לגמרי אומר את זה כאן, אבל שההתגלות הזאת היא גם לא התגלות פרטית, כלומר היא לא התגלות לאדם ספציפי, כמו שהיא התגלות לאנושות. שבני אדם כבני אדם מתבוננים בטבע, הם יכולים לראות. מצד שני, הוא מדבר כאן לסוף עמוד 117 על צורה אחרת של התגלות, שיכולים גם לשמוע את צורת ההתנסחות שלו. ההתגלות האיובית הקטסטרופלית, כאשר האלוקים פונה אל האדם מתוך הסערה. כן, זה לא בא מתוך הסדר, זה לא התגלות רגועה. אפשר לשמוע פה את הקולות וברקים, את הטלטלה הזו שהאדם עובר. וכאן הוא מדבר על התגלות באמצעות ההיעדר, באמצעות הנטישה. כן, בהמשך הוא מדבר בעמוד 119, כשהוא בא לסכם כלומר בין שתי התגלויות, אז הוא מדבר על כך שההתגלות הקוסמית משמעה אישור קיומו של האדם, בעוד שזו הקטסטרופית מתבטאת בשלילת תורה. המעבר הפרדוקסלי בין שתי התגליות אלו לסרוגין, ולמען האמת, רעיון מרכזי בתולדתנו הקיומית, זה הרעיון של החוויה הדתית כחוויה מטלטלת, כחוויה סוערת, שבביטויים שונים שהרב משתמש בו בכתבים שונים, החוויה הקוסמית היא האהבה, החוויה הקטסטרופלית היא היראה, הרצו ושוב, האדם שרוצה למצוא את מקור קיומו בקרבת האלוקים, ואז ההתקרבות מגלה לו את הפער, או מגלה לו בעצם מי הוא ומה הוא. והוא מדבר כאן בעמוד 118, נחזור רגע אחורה, שהחוויה או ההתגלות הקטסטרופלית יכולה לגלות לאדם גם את סוד התפילה, שהוא סוד הדיאלוג עם הקדוש ברוך הוא. וכאן תמונה איזושהי הנחה יסודית שהוא חזר עליה הרבה, שהאדם הקוסמי פחות מתפלל, משום שהמציאות ברורה לו, הוא לא מרגיש מצוקה, הוא לא מרגיש חיסרון, הוא לא מרגיש תלות. דווקא בחוויה הקטסטרופלית יש לה כוח לפתוח את הלב של האדם לפנות לקדוש ברוך הוא. וכאן הרב עובר לאיוב בעמוד 120, והוא משתמש בדמות שלו כדי להמחיש את שתי ההתגלויות. וכאן אולי קודם כל מילה אחת על איוב. לא יודע מתי למדתם איוב לאחרונה, עזרה. אני למדתי איוב בכיתה י"א עם הרב זאב וייטמן, שהוא היה מורה לתנך שלי, היום הוא הרב של תנובה, כן? אני עוד זוכר את הניסיון שלו ככה לפתוח בפני נערים בתיכון שהתלהבו מספר איוב. זה לא בדיוק גיל שאתה מתייסר, או גיל שאתה מודה אפילו בייסורים. וזכור לי היטב הקושי העצום שלו להסביר את הסוף של הספר. זוכר, הוא הביא כזה דף, זה עוד היה בספירטה, אז הדפים, כזה דף עם שש גישות, איך מסבירים. מה בדיוק התשובה שאיוב מקבל בסופו של הספר? מי שמכיר את הכתיבה של הרב על בקוד הדין דופק, יודע שהוא מהווה שם דמות מרכזית בספר. יש שם גם פרשנות שהוא נותן לספר איוב, שהוא גם יחזור עליה כאן בצורה קצת שונה. פרשנות שאני חייב לומר בכנות, את חטאי אני מזכיר הרבה שנים, זה נראה לי דרוש, עד ששמעתי שיעור מופלא מרב יואל בן נון, שניסה לשכנע שזו הקריאה הכי, הכי פשוטה בספר איוב. אז מי שרוצה לקרוא, הרב יואל פרסם את הדברים במאמר, ואני שזה קובץ המאמרים שלו, זה נקרא נבואת התפילה. זה שם המאמר שלו. בואו נפרוס את הדברים בקצרה, כן? הרב מתחיל, הייתי אומר, מאיוב של פרק א', וכאמור הוא לא רואה בו דמות היסטורית, כמו שהוא רואה באיוב איזשהו אב טיפוס של בן אדם עשיר שחי ברווח. וכאן יש תיאור של רעיון שאליי מאוד מדבר, שאושר וכוח והשפעה זה לא רק מתנה, זה גם שליחות וייעוד. והוא מתאר את איוב כאיוב כבוגד בייעוד הזה, כי לא מבין את זה. בכל עוד ידופק הוא מדבר קצת אחרת. שם הוא מדבר על כך שאיוב היה מה שמכונה היום צדיק בפרווה. שאיוב דאג רק לעצמו. באמת זה די דומה. שם הוא מתאר בכל עוד ידופק איך איוב מקריב קורבנות כדי לחפר על בניו, שמה היה איזשהו חטא במעשיהם, הוא לא לוקח אחריות חברתית, הוא לא לוקח אחריות כלפי אחרים. כן, בלשון של הרב יואל, אם אני אשתמש קצת במטבע הלשון שלו, מה שלמדתי ממנו, היה, אנחנו רגילים לחשוב, כשדברים נגיד על השוואה בין נוח לאברהם, שנוח הוא צדיק קטן, ואברהם הוא צדיק גדול. ככה אנחנו רגילים לחשוב. כן, זה קליין לצדיק, זה גויס לצדיק, אבל זה דברים לא מדויקים. שכן, נוח נקרא בתורה צדיק, אברהם לעולם לא מכונה בתורה צדיק. לאברהם יש כינוי אחר, והכינוי של אברהם הוא אברהם הוא נביא. כשיש את האפיזודה עם אבימלך בבראשית חף, אז הוא פונה לאבימלך, הוא אומר לו, אבימלך הגוי גם צדיק תהרוג, אבימלך הוא צדיק. אז מה אומר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם? והתפלל בעדך והחיה כי נביא הוא. הנביא יודע את סוד התפילה. מה שרבי יואל באותו מאמר גם עושה בצורה מאוד יפה, הוא מנגיד בין נוח לבין משה. יש ביניהם המון מאוד תקבולות. שניהם בתיבה, שניהם 40 יום, נוח במבול 40 יום, משה בהר 40 יום. שניהם חווים קטסטרופה לחברה שהם חיים בתוכה, ונוח נכנס לתיבה וסוגר את הדלת, ומשה רבינו אומר, אם אין מחנינה מספרך שכתבת, שרבינו נלחם בעד האחרים. ונביא, זה גם דברים שבאיש האמונה הבודד הגריד מדבר עליהם ברחבה. נביא הוא לא אדם שחווה חוויה מיסטית, הוא לא אדם שחוזה אלוקים, הוא אדם שמביא מסר ובשורה אלוקים לחברה. הוא אדם שהוא שליח מת האל. ובמקראות, זה גם דברים שלמדתי מהרב יואל, הגדולי המתפללים הם הנביאים. הראשון שיודע את סוד התפילה במקרא זה אברהם אבינו, אנחנו יודעים להקריב קורבן, אבל סוד התפילה זה אברהם אבינו, וגדול המתפללים במקרא הוא משה רבנו. והקישור מאוד ברור, וכל מי שקרא קצת איש אמונה בודד הוא גם רואה איך זה עומד שם ממש במרכז של הספר, שהתפילה הרי בכל ההגות של הגריד, התפילה היא דיאלוג, היא יכולת לתקשר עם הקדוש ברוך הוא לדבר, והיות והנביא הוא הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, אז הנביא גם יודע לדבר אל אלוקים. והנביאים הם לא רק אנשים שהם כאמור הם חוזים אלוקים, אלא הם לוקחים אחריות. אני הרבה אומר לתלמידים שלי, אחרי שיום עיון אצלנו בישיבה, אתה רוצה לבוא? טוב, נדבר אחרי זה. על נבואה. והרבה כאילו מדברים באוויר על שאיפה לנבואה. כשאנחנו היינו תלמידים בישיבה, שאפנו להיות למדנים. נכון מה שאני אומר? אני חושב. מדברים על שאיפה לנבואה, אז יש לזה גם הרבה עוצמות, יש לזה גם לדעתי מחירים מאוד כבדים. ואני תדיר אומר להם, להיות נביא זה לא רק איזה חוויה. להיות נביא זה אחריות על הקהילה, זה לשאול מה עם ישראל צריך, וזה לא להיות אגואיסט, שזה גם בעיה אצלנו קצת, שחבר'ה, כאילו, פחות אווירה לדאוג לעם ישראל, אני דואג לעצמי, אני רוצה. אבל זה נביא, איוב, אם נחזור לדמות, איך שנחבר את התיאורים של הגריד, איוב בתחילת הספר הוא אדם עשיר, הוא אדם שדואג לעצמו, דואג למשפחתו, אבל הוא לא דואג לחברה שהוא נמצא. ופה הגריד עובר להשתמש באגדה שניסתה לשבץ את איוב במסגרת כרונולוגית, דעה אחת אומרת שהוא חי בזמן העבוד, דעה שנייה בזמן יציאת מצרים, דעה שלישי בזמן עזרה. יש אבל קו משותף לכל הדעות. הוא חי בתקופה, אבל הוא לא עושה שום רושם על התקופה הזאת. הוא לא שואל את עצמו שום שאלה של מה צרכי הדור, מה אני יכול לפעול. זה לא רק ללכת לחינוך, ארי, בסדר? אפשר גם להיות עורך דין ולשאול מה צריך, איך אני יכול לעזור, איך אני יכול לפעול, כן? אבל יו, כאילו זה עובר ליד האוזן שלו, כאילו זה לא נוגע אליו. ובעצם מה שהגריד פה מציע בסוף עמוד 120 בפסקה האחרונה היא שלוי יוב היה מקשיב להתגלות הראשונה, לא היה מבין, הוא לא היה מבין שאושר ניתן לך כדי שתשתמש בו למטרה טובה. אם הוא היה מבין את מה שהקדוש ברוך הוא מנסה להגיד לו, אז היה מספיק בהתגלות הזאת. אלא מאי, רוב בני אדם, הוא משתמש בדמות של איוב כאב טיפוס, הם לא מבינים את ההתגלות הקוסמית. אני חוזר לתיאורים הקודמים. כשטוב לך, כשאתה מבין את הכל, כשאין לך הרגשה של חוסר, של תלות, של תלישות, של חולשה, אז קצת נסתם הלב מלהתפלל או מלהקשיב למה שהקדוש ברוך הוא אומר לך. בעצם הטענה היסודית שהוא מעביר כאן הוא שרוב בני האדם לא מצליחים לחוות את אלוקים לבד דרך החוויה הקוסמית, למרות שהיה אפשר. לו היית מקשיב טוב היית שומע את זה. רוב בני האדם מייחסים את ההצלחה לעצמם, רוב בני האדם הם לא מבינים, וכשהם לא מבינים, וזה המסר של ספר איוב, אז צריך ללמד אותם. ופה אני חוזר לדברים של תחילת המסה, היות בני האדם חיים באשליה, הם חושבים שדרך הטבע הם יכולים להגיע לכל, אבל האמת היא שהם משלים את עצמם. זה מתחיל מזה שהם לא מבינים מי הם בכלל, כי הם חושבים שהם יחיו לנצח, זה מה שהוא דיבר בעמודים הקודמים. הם חושבים שהכל טוב, הם לא מבינים באמת מי הוא האדם, ואלה גם לא מבינים באמת מי הם, ולכן צריך לגלות להם את הסוד כדי שהם יחוו את זה בצורה אמיתית. וזה הצורך בהתגלות השנייה, שתבין שזה לא מובן מאליו שיש לך כסף, זה לא מובן מאליו שאתה חי. ואז אתה יודע שזה לא מובן מאליו, עכשיו אתה יכול מה לעשות, לפעול. אבל גם כאן השאלה הגדולה הוא האם אתה מסוגל גם לזה להקשיב. כן, זה משהו מתחיל לתאר פה מעמוד 121, כן, כשהוא שואל מהו המסר שהאיסורים מביאים לו לאדם. אני מאמין כי תמציתו של מסר הסבל ניתנת לסיכום במשפט אחד פשוט: אל תתכחש למפגש עם האלוקים המתממש באמצעות האיסורים. במקום להכחיש אותו, שזה אולי הדבר הכי קל, אם קשה לי, זה הסתר פנים, אז הוא אומר לא, הפוך, זו התגלות, הוא פנה אליך. זה אפילו הייתי אומר התגלות אישית, הוא פונה אליך. ובעצם האתגר הגדול ביותר הוא למנף את האיסורים כדי ללמוד תובנות עמוקות על החיים ולא לשכוח אותם. אז מי שמכיר את תורת התשובה של הגריד, זה כל תמצית של תורת התשובה שלו, זה גם המבנה החשיבה הזה, שהחטא הוא לא צריך להיות דבר שאתה מנסה לשכוח אותו, אלא צריך למנף חוויות חיים שונות, כולל חטאים, כולל טעויות. אני חוזר על המשפט שכבר נאמר פה יותר מפעם אחת, שהדבר הכי אותנטי, שהוא הכי הכי שלנו, זה הטעויות שלנו. זה אף אחד לא יגנוב לנו, כן? כבר הזכרתי את דברי פשרה ליברמן, את ההצלחות כולם גונבים לנו, אבל הטעויות, מי ייקח לי את הטעויות שלי? ואנחנו כבר כולנו בגיל שאנחנו יודעים שטעינו הרבה בחיים ושעוד ניתה. ובעצם הוא אומר, אל תתכחש לטעויות, אלא תשתמש בהם. זה תורת התשובה, אתה חטאת בחייך, תשאל איך, מה למדת מהחוויה הזאת, ואז החטא שלך הופך להיות חלק ממסע רוחני. אז החטא שלך הוא חלק מתהליך של תיקון, או בהקשר של המסע כאן כשהוא מדבר על איסורים, כשאתה מתייסר, אם אתה תלמד מהאיסורים, אתה תלמד מי אתה באמת, אז אתה עכשיו יכול לחיות טוב יותר. אז שאלה, אבל אם אתה עושה את זה, כן, וכאן הוא
היה אומר את זה על השואה גם כן.
אז כאן אתה שואל שאלה טובה. הוא לא כל כך התעסק בשואה, הוא באופן עצמי, כלומר כל דודי דופק בניגוד למסה הזאת, וזה ההבדל הגדול בין המסות. במסה הזאת זה הרקע הניתוח שלו והאיסורים האישיים שלו. כל עוד היא דופק במפורש, זה נמצא שם במסה, זה כמעט המקום היחיד בכל כתביו שזה נמצא, זה נכתב על רקע השואה. והייתי אומר כך, הוא לא מסביר שם את השואה, כמו שיש שם קריאה אחרת על רקע השואה. בואו קצת נסביר את הרקע שכל עוד היא דופק. זו דרשה שנאמרת ביום העצמאות בתשט"ז 1956. מדינת ישראל היא מדינה שהיא רעועה וחלשה, זמן הפידיון, זה עוד לפני מבצע סיני, ואתה, אפשר לשמוע ממש בת קול, הדים עצומי, עמוקים במסה הזאת של הדאגה העמוקה לקיומו של היישוב בארץ. יש שם תחושה שהיישוב באמריקה יותר בטוח. בוא נבדוק, נכון, לא נכון, כן. אבל זאת האווירה. בעצם הדבר המרכזי שהמסה באה להגיד, לכן זאת טעות לקרוא אותה כמסה ציונית קלאסית, כפי שקוראים אותה בתי ספר בארץ, היא שהייתה שואה, אנחנו יהודי אמריקה חטאנו בזמן השואה בזה שלא דאגנו לאחינו באירופה מספיק, יותר מדי נכבשנו בכסמו של רוזוולט, והשתכננו מהקו של המדיניות האמריקאית של להביס את הגרמנים, ככה נעזור ליהודים, ולא הבנו שזה לא יציל את אותם מיליונים שנהרגו. שהיום דרך אגב האמריקאים בעצמם מדברים ככה. זו חוויה באמת מאוד חזקה שהייתה לי, שהייתי לפני כמה שנים במוזיאון השואה בוושינגטון. זה כאילו לא יאומן. במרכז השלטון האמריקאי עומד מוזיאון שהוא כתב אשמה נגד ממשלת ארצות הברית. לא מכיר מדינה שעושה דבר כזה. שבעצם כל המוזיאון זועק שאנחנו לא הצלנו, וכאן בא המסר השני, וזה מה שכל עוד ידופק בא להגיד. האמריקאים אומרים אותו דבר במוזיאון השואה, שאנחנו לא ניתן לזה עוד פעם לקרות. כלומר, כל הדופק אומר, חייבים להקשיב לטעות, חייבים להקשיב למסר, חייבים לקבל על עצמנו לא לתת ליישוב היהודי בארץ ליפול. זה מה שהמסה רוצה להגיד בעיקר. זה מה שהיא אומרת עם הרבה מילים גבוהות, שלא אלה לדעת לא לתמוך. או בלשון שלו, הוא לא מסביר למה היו ייסורים, הוא מסביר דבר אחר. הייסורים והשואה ואיך שהתנהגנו אז הם מחייבים אותנו ללמוד מאותה התנהגות איך לא לחזור עליה חלילה, כי ראינו את התוצאות שלה. אבל אין שם בכלל, לכן זו כתיבה אקסיסטנציאליסטית במובן שהוא לא עוסק בתאודציה, הוא לא עוסק בכלל בצדק האלוקי, הוא עוסק פשוט בשאלה אחרת, מה בני אדם צריכים לעשות מול הרוע. ומה שיש לו להגיד מול השואה זה שאנחנו יהודי ארצות הברית שלא היינו תחת השלטון הגרמני לא נהגנו כשורה. זה מה שהוא אומר. ולכן מה זה מחייב אותנו? כלומר הלקח של השואה בעיניו, ופה תראה כמה זה שונה מהתורות של צבי יהודה קוק, כי הרב צבי יהודה שהוא ניסה להסביר את השואה, הוא ניסה להסביר את הצדק האלוקי, והוא בעיקר דיבר על כך שהשואה כאילו באה לעולם כדי להקים את מדינת ישראל. ככה הוא דיבר. אני יכול להגיד שממוריי ורבותיי משניהם שמעתי גם מאבא שלי גם מרב ביטל סלידה מאוד עמוקה מהגישה הזאת. כן, הרב ביטל יותר מתבטא על השואה, גם הוא שתק הרבה שנים, אבל מאה שנות ה-80 הוא יותר מדבר. גם מישהו פיר פרסם איזה מחקר שהוא עשה על הגישה שלו, אני רוצה מיד ניגע בזה, אבל הם כאילו לא מוכנים בשום פנים באופן לקבל איזה שיכול להצדיק את זה. אבל כן, השפה של הגריד היא לא למה השואה קרתה, אלא השפה היא שונה לגמרי. מה היה עליי ללמוד, איך אני התנהגתי אז, והאם נהגתי נכון, וגם כאן, זה הדבר המרכזי שהוא מדבר עליו.
זה לא מדבר על מישהו נמצא בתוך השואה, בתוך הסיורים, זה לא
מישהו מבחוץ. הנה חיון, כאילו, אני יכול להגיד בצורה ברורה, כל עוד ידופק, זה מדבר על מה יהודים שלא נמצאים בצרה, אבל אחריהם בצרה, מה הם צריכים לעשות? אז זה מדבר. עוד מעט במנחות נגיע לזה, לאחד מהקטעים שצורתים בכל עוד ידופק, על מי שיש לו שני ראשים, איפה הוא מניח תפילין של ראש. זה גמרא בהמשך, גמרא מדהימה. בסדר, זה, בזאת השם נגיע. עכשיו, אבל זו צורת הכתיבה שלו. אין מילה על הצדקת האלוקות. ספציפית, אם אתה רוצה לשמוע, כאילו, לא בשם הגריק, הוא לא דיבר על זה, הרב עמיטל הוא לא מעטה מדבר על זה. אני זוכר אותו מדבר במונחים שהדברים לא ברורים לו. אני זוכר אותו מתבטא, והייתי במסיבה שערכו לו בשנת ה-40 לעלייה שלו ארצה, שהוא תמיד היה חוגג את יום העלייה ארצה, כי רק אז הוא חש שהוא ניצל. וגם אחרי שהרוסים שחררו אותו, הוא אומר, הוא עוד חש בסכנה. הוא גם הייתה לו סיבה טובה לחשוב ככה, כי הוא תיאר חייל רוסי, פעם כמעט הרג אותו. וכן, בתאריך שהוא עלה ארצה, עשו לו איזו מסיבה גדולה, זה היה בתשמ"ה, המסיבה הזאת. ואני זוכר אותו מדבר על כך שהוא לא יודע מה קרה בשואה. האם היה איזשהו הסתר פנים מוחלט? הוא אמר, בקדוש ברוך הוא אמר, יש כמה שינצלו, אבל הוא לא הצביע מי ינצל. או הוא אמר, אולי הוא אמר, זה ינצל, זה ינצל, זה ינצל, כמו הייתה השגחה פרטית. שהוא התבטא שמצד אחד היה לו יותר אולי טוב לחשוב שהייתה השגחה פרטית, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, יהודה קליין ינצל. צד שלי הוא אומר, אני לא מצליח להסביר את זה לעצמי, למה אני יותר מכל האחרים? וברור שהוא מדבר הרבה הרבה מטה מתוך התסמונת של הניצול, כן, היסורי מצפון שלו, כאילו, למה אני יותר, הוא מדבר הרבה יותר על זה הסתר פנים, זה סוג אחר, זה לא התגלות, ממש הוא מדבר על היעדר. שלאחרונה יצא ספר חדש של ניצול שואה שמנסה להתמודד עם התיאולוגיה, וזה ספר של פרופסור הליבני בשם שבירת הלוחות, נדמה לי שזה נקרא, שהוא מדבר במונחים מאוד קרובים לאבא מיטל, ממש שונה לגמרי מכל העם, זה לא התגלות, כאילו, הגריד פה אומר, כשאתה חולה זה התגלות, אבל על השואה, לפחות אני יכול להגיד, הוא לא מדבר, פרופסור הליבני שם מדבר כמו רב המיטל, שאי אפשר לדבר באותם מונחים, שזה היה הסתר פנים מוחלט, זה כבר תיאולוגיה שונה לגמרי. בסדר, בכל מקרה אנחנו צריכים לעצור כאן, אז בעזרת השם בפעם הבאה נמשיך, אני מקווה לגמור את המסה, יש פה עוד הרבה, אבל כאמור אנחנו לא נקרא את הכל. אני גם הייתי רוצה לדבר, אם אפשר, לפני תשעה באב, יש פה מסה אחת בספר שנקראת אבילות ישנה ואבילות חדשה, שם הגריד מדבר על שלושת השבועות. אני חושב שכדאי, בוא אני אתבונן, כאילו אפשר לגמור את המסה עוד פעם, אבל אם לא, נשים אותה רגע בצד ואולי נשמש את השבועיים הקרובים, פשוט נעסוק בה. טוב, אז נראה.